בפרק כ"ד, כנחלים ניטאיו, כגנות עלי נהר, כאוהלים, כאוהלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. מסביר רש"י, כנחלים ניטאיו, שנערכו ונמשכו לנטות למרחוק. אמרו רבותינו, מברכותיו של אותו רשע, אנו למדים מה היה בליבו לקללם, שאמר להשיט על המדבר פניו. זאת אומרת, הכל זה הפוך, הפוך על הפוך. מהחיוב אתה יודע מה השלילה, מה התכוון. שהפך, שהפך המקום את פיו, ברכה מעין אותם כללות שביקש לומר. זאת אומרת, כל ברכה, מה זה כנחלים ניטאיו? והכוונה היא שכגנות עלי נהר, שהשפעתם של עם ישראל, האוהלים, אוהלי יעקב, משכנות ישראל, הוא תהיה השפעה עולמית. מה הוא רצה להגיד בלעם? הפוך בדיוק, מה יצא לו? כנחלים ניטאיו, כן. מה זה כאוהלים דווקא? כתרגומו, אומר כאוהלים, אומר התרגום, מה זה? כנחלים דמדברי, כגן גן, גינת שקיה דעל פרט, כמו גינה שמשקה על הפרט, לשון מור ואוהלות. מור ואוהלות, מור ואוהלות, הוא אומר, זה בסמים, אוהל, כן. אז כנראה לשון התרגומה, הכוונה התרגון ירושמי.
לא, מה זה כבוסמיה?
כבוסמיה, סליחה, אני טעיתי, כבוסמיה, נכון. כבוסמיה, כבוסמיה דנציב השם, כארזים דנציבין על מיה, כבוסם, כן. אוהל זה גם בוסם. אז התורה שלהם, ההשפעה שלהם היא כבסמים. מה זה בוסם? מה זה בוסם? ריח טוב. ריח מלשון רוח, רוח טוב, הרי בסמים. וכשאדם לא מתנהג כראוי, קוראים לזה סירחון. ההפך בדיוק, כתוב על האדם הראשון שסרח. סרח, הכוונה היא, יצא ממנו דברים הטובים. הוא אומר שאוהלי יעקב הם מפיצים ריח טוב, אוהלי תורה, ריח טוב, ריחות טובים. נטע השם בגן עדן. לשון אחר, כאוהלים נטע השם, כשמיים המתוחים כאוהל, מקצה העולם מקצה העולם, שנאמר, וימתכם כאוהל השבת. כי ככה גם השפעתו של עם ישראל, נטע השם לשון נטיעה מצינו באוהלים, שנאמר, ויקה אוהלי הבדנו. יש גם אוהלים, זאת אומרת, שנוטעים אוהלים, וגם אוהל מבחינת בוסם. בשני המובנים האלה, הברכות האלה, ברוך השם, מתקיימים. אנחנו בשבת, משנה, פרק ראשון, משנה שנייה. עכשיו צריך, המשנה השנייה היא לכאורה לא עוסקת ישירות בענייני שבת, אבל בעיקרון של השבת. כן, יש כאן דברי הקדמה, הוא מסביר. משנה ב' דנה בדברים שאין לעשותם, סליחה, במשנה ג', אבל זה הקדמה כאילו למשנה ג'. אנחנו במשנה ב'. אגב, המשנה הבאה דנה בדברים שאין לעשותם בערב שבת סמוך לחשיכה, מקדימה משנתנו ללמד דברים שאין לעשותם סמוך לתפילת המנחה, אפילו בימות החול. כסייג, שלא יבוא לידי ביטול התפילה. והרבהרנו שזמן תפילת המנחה מתשע שעות ומחצה, הכוונה היא שעות זמניות, וזוהי הנקראת מנחה קטנה. אך משש שעות ומחצה, בצהריים מתחיל זמן מנחה גדולה. ודנה הגמרא בעניין המנחה במשנתנו, אם הכוונה היא למנחה גדולה או למנחה קטנה, ברא, מסקנת רוב המפרשים שכוונה במשנתנו למנחה גדולה, דהיינו מן הצהריים. בואו נראה את המשנה. לא יישב אדם לפני הספר סמוך למנחה. מדוע לא יישב עד שיתפלל? מנחה הכוונה. למה לא יישב? היינו, אומר, היינו משש שעות ומחצה, תפילת מנחה, אתה מזוהר בגמרא, גזירה שמה יישבר מכשיר התספורת אחר שהתחיל להסתפר, ועד שיתוקן יעבור זמן התפילה. פעם היו מספרים, לא עם מכונה התספורת, גם זה יש חשש שהתספר. מספריים, אבל איזה מספריים? בטח משהו פרימיטיבי, מה אפשר לזה למספריים? אז אומר, כנאי, הם היו נשברות המספריים. אז הוא אומר, אם תהיה חצי תספורת, ופתאום נשבר המספריים, מה היא אומרת, תוצאים מהמספריים ככה? אז עד שילכו לתקן לפחח, לנפח, אני יודע, צריך לסדר במספריים חדשות, ככה ציור. אומר, זו אפשרות מאוד רחוקה. אבל המשנה לוקחת כל אפשר, החכמים לוקחים אפילו אפשרויות כאלה. ולא ייכנס אדם למרחץ. גזירה, השם ההתעלף, כבר למדנו שמרחץ הכוונה היא מרחץ טורקי, סאונה, ששם אפשר להתעלף. ואם הוא יתעלף, הוא כבר איבד את תפילת המנחה. לכן לא ייכנס להתרחק. ולא לבורסקי, מה זה בורסקי? זה שמאבד את האורות. היינו למקום איבוד אורות, והוא עדין לכל עסק גדול, לא רק זה. אם אתה תיכנס לעסק הזה, תישאב לתורך, ותבוא לידי ביטול התפילה. זירה שמה ימצא כלכל במלאכה, יתחיל להתעסק בה. ואם אשר במלאכתו, עד שיעבור זמן התפילה. יש אומרים שימצא כלכל באורות ויצטער על הדבר. אם מצטער, הוא לא יכול להתפלל. ולא לאכול...
זה נכון? אם מישהו מצטער על משהו, לא יכול להתפלל?
תלוי איזה צער. הגמרא אומרת, יש צער ויש צער.
מאיזה סוג? זה קשור לפרנסה ואז תורה להתפלל? או מה אם זה משהו מאוד...
יש בי, לגבי קריאת שמע כתוב ש... לגבי חתן פטור מקריאת שמע הלילה הראשון. אז אומרים שהוא לא צער יותר מה שדאגה. הוא דואג מה יהיה אם אשתו תהיה בתולה או לא תהיה בתולה. כל העניין הזה מדאיג אותו והוא אכן פטור מקריאת שמע. שם באמת הגמרא אומרת, אבל אם נאמר צער כמו עמדה ספינתו, טבע ספינתו בים או משהו כזה, האם הוא גם פטור? אומרת לא, זה צער מסוג אחר. יש צערים, יש צערים. כאן בכל זאת הוא אומר לגבי צער של תרדת צערו לא יוכל להתפלל, שהוא כל כך, הוא מביא לשם רשי, כל כך, הצער יהיה כל כך עמוק. על האיבוד הממון שלו, על הדברים האלה, אז הוא לא יוכל להתפלל. שם כתוב בקריאת שמע, קריאת שמע זה מדאורייתא.
ופה זה כוונה, הוא דואג אם יהיו פגם באור או כבר מצב, יצטער.
זה כבר אני לא יודע פרטים. מה שהוא אומר, לפעמים אדם שהוא צר כזה גדול, הוא לא יכול להתרכז בתפילה. ואדם צריך להיות מרוכז בתפילה. ברגע שהוא לא יכול להתרכז בתפילה, אז זה בעיה, באמת הרמב״ם אומר שהאדם שהוא לא יכול להתפלל מבחינת שהוא טרוד כל כך התפילה זה בקשת רחמים, אבל הוא לא יכול לבקש ברחמים בגלל שהוא טרוד ומצטער כל מיני דברים, אז לא יתפלל. ולא לאכול, אז זה מדובר באופן כללי, אבל היום זה לא כך, היום במילא כולם טרודים, כולם עסוקים, כולם מצטערים ובכל זאת מתפללים. בסוף, ככה זה. היום לא, כבר לא, אנחנו לא מדרגה כזאת. ולא לאכול, לא יתחיל לאכול אפילו סעודה קטנה, סמוך למלכה, שמה ימשור בסעודה וישכח להתפלל. ולא לדין, ולא ישבו דיינים לדון סמוך למלכה, אפילו לאחר שכבר נשמעו הטענות של בעלי הדין, ואין להם להוציא פסק דין, שמה ימצאו טעם לסתור את הדין, והתרדו, יבטלו מן התפילה. ואם התחילו בדברים האלה, למרות שזה אסור, אין מפסיקים אותם, אלא אם כן עובר זמן תפילה. אז אומרים, אתם יכולים להמשיך. כן. עכשיו, מפסיקים לקרוא קריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה, מסבירה בגמרא שמדובר כאן נושא לגמרי אחר. בגמרא מבואר שזוהי הלכה אחרת, היינו שתלמידי חכמים, העוסקים בתורה, מפסיקים תורתם לקריאת שמע. לפי שזמנה מן התורה, שנאמר בשוכבך ובקומך. מכל שכן, שכל אלו שנמנו לאל מפסיקים מעשיהם מקריאת שמע. שם מדובר על תפילה, יש להבדיל בין תפילה לקריאת שמע, זה מדאורייתא, זה לא. אבל אין תלמידי חכמים חייבים להפסיק את תורתם לתפילת 18. לקריאת שמע כן, אבל 18 לא. שאין לה זמן קבוע מן התורה. ויש סוברים, לפי שהתפילה בכלל אינה אלא מדברי סופרים, לכן הם, אלה שתורתם ומנתם לא יפסיקו. בגמרא אמרו לא שנו, אלא כגון רבי שמעון בן יוחאי וחבריו, שתורתן ומנתן, שהם כל כך דבקים בלימוד תורה, אז הם לא יפסיקו לתפילה. אבל כגון אנו מפסיקים לקריאת שמע ותפילה, הואיל ואנחנו מפסיקים את תורתנו ומנתנו, כל שכן, שנפסיק בתפילה, זה לא שייך לנו, זה שייך ל... רבי שמעון בר יוחאי שלרגע לא פסק להיות דבק בתורה, אז כל רגע חבל על הזמן, כולל התפילה. אבל לא שייך לדור שלנו. אנחנו באורות קוף קוף נון
קוף סם
קוף סם אחי גם יופי. כן, סעיף ועל במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. יש לנו שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. זה בענייני סדרי הגאולה נאמר. קודם כל מופיע משיח בן יוסף, ובהמשך מופיע משיח בן דוד. עכשיו, מה זה יוסף ומה זה דוד? יוסף הוא היה שר האוצר במצרים. הוא בעצם הציל את המצרים מרעה וכל זה. כן. הוא מסמל את השיקום הכלכלי, השיקום החומרי של עם ישראל. אומרים שהדור שלנו הוא משיח בן יוסף. למה? כי אנחנו הקמנו מדינה. ובמדינה אנחנו עוסקים בענייני החומר. כן? או יותר נכון, כאן הוא אומר, אנחנו עוסקים בעצמנו. משיח בן יוסף, בן דוד, הוא משפיע על כל העולם. כבר אוניברסלי, גדול, בכל העולם. משיח בן דוד הוא לאומי עכשיו, צד הבנייה הפרטית שלנו. בוא נראה את זה בתוך. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. לא האוניברסליות, לא הקוסמופוליטיות, אלא הלאומיות. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות את אחדות הלאומית בלבדה, כי מה שאיפה לאחד כל באי עולם במשפחה אחת לקרוא כולם בשם השם, כמו אברהם אבינו, אב המון גויים. השאיפה של העתיד לבוא כל האנושות כולה תתאחד, אף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, דיינו ירושלים, עם ישראל. מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, כי עם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. זאת אומרת, המגמה שלנו, האידאה שלנו של העם היהודי מתחילתו ועד הסוף, זה לא רק להתרכז בתוך עצמנו, אלא להשפיע על כל האנושות כולה. זה על העתיד לבוא יהיה. שצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כן הריסה של הרס אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה. מה שנקרא בלשון שלנו שובניזם. אנחנו דואגים רק לעצמנו. אתה לא יכול לדאוג לכל העולם כולו, לפעול למען כל... כשאתה מכונס בתוך עצמך, כמו אנחנו, בני אדם. כל אדם יש לו שתי שלבים בחיים. שלב הקטנות, שלב הגדלות. שלב הקטנות הוא מעצון ילד קטן. ילד קטן, למי דואג תמיד?
לעצמו.
דואג לעצמו כל הזמן. מה זה הגדלות? שאותו ילד גדל והוא כבר אבא. למי הוא דואג?
לילדים שלו.
זאת אומרת, יש מצב של קבלה, מצב של נתינה. זה דבר מבחינה לאומית. השלב הראשון של הגאולה זה השלב שאנחנו דואגים לעצמנו, לקיום שלנו, לביטחון שלנו, לכל הדברים. אבל השלב הבא הוא אומר שאנחנו מקרינים ומשפיעים לאנושות כולה. על כן, עתיד משיח בן יוסף להיהרג, כי הוא מרמז לנו על הצד של האגו, של האגוצנטרית, של אנחנו דואגים לעצמנו. לפי מה שהגמרא אומרת מסכת סוכה. ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיע לביטול ערכה של ההתייחדות הלאומית, הנה עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. כן, כל הרע לא יהיה. כן, וכל הרשע כעשן תכלה לעתיד לבוא. נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף קרובים בעניינים זה לזה. הגמרא דנה שם האם משיח בן יוסף נהרג או שחטו את היצר הרע. אז אומר כאן הרב, גם זה וגם זה. לעתיד לבוא לא יהיה יצר הרע ומשיח בן יוסף לא יהיה אלא משיח בן דוד. לפיכך נחלקו חז"ל בפרק החליל בסוכה לפסוק הביטו אשר דקרו, אם הוא בעל משיח בן יוסף שנהרג או על יצר הרע שנהרג. גם זה וגם זה נאמר. איפה שיש שאדם מבטל את האגו שלו, את האינטרסנטיות שלו, זהו. ומילא הוא יכול להשפיע על אחרת.
צריך להרוג אותו.
או שהוא כן או שלא, נחכה כמה דקות. יש לו זמן, סבלנות, אתה יודע מה זה? כרגע אנחנו לפי הגר"א, גאון מווילנה ואחרים, אנחנו בתקופה של, אפשר להגיד, משיח בן יוסף, אבל רואים את ההתחלות של משיח בן דוד. איך רואים? שאלו אותי. היום, לא מכון מאיר. גם מכון מאיר, אבל לא רק. היום מדינת ישראל היא כבר משפיעה על האנושות. עצם העובדה שאנחנו משפיעים כאומה בעלת השפעה, מכל הבחינות יש לנו השפעה. זה כבר מראה שאנחנו נתנו מהמצב השוביניסטי למשב הקוסמופוליטי. אבל זה דבר הדרגתי, זה לא בא בפעם אחת.
תודה רבה.